Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
התקופה הזאת מורכבת והיא מדגישה את הצורך האנושי של כולנו בוודאות. ודאות מייצרת שקט נפשי. לכן אנחנו במנור המבטחים מציעים לכם ודאות פיננסית. באמצעות הצ'קאפ הדיגיטלי. כלי דיגיטלי בחינם ללקוחות כל החברות, בו תוכלו לגלות כמה כסף צברתם בפנסיה ובמוצרי החיסכון שלכם בשלושה צעדים פשוטים. הצ'קאפ הדיגיטלי של מנור המבטחים יעשה לכם סדר גם במוצרי הביטוח. צ'קאפ דיגיטלי מבית מנור המבטחים. הלינק בתיאור הפרק. בכפוף לתנאי השימוש.
זהו פרק 147 בפודקאסט של נדב פרי, מה שלומכם? אני מקווה שכבר הספקתם להזין לשיחה שלי עם ברק רביד, שיחה שאותי החכימה, אם כי לא במיוחד עודדה. מצד שני, אנחנו לא כאן כדי לעודד, אנחנו כאן כדי לדבר על המצב. ולדעתי, אם אני צריך להעריך ככה הערכה גסה, גם השעה הקרובה היא לא בהכרח תהיה פרוזק לנשמה, אבל פרופסור יגיל לוי, מה נשמע, מה שלומך?
שלום.
הנה, כבר העליתי חיוך על שפתותיך, אתה רואה?
מה אמרת פרוזק זה?
לנשמה, לא סתם פרוזק זה.
ברור, כן.
תראה, על פרוזק כולנו עכשיו כבר חודשיים וחצי, כן? ומה אפשר לעשות? איזה עוד דרך יש להעביר את זה? וקצת אלכוהול, כן? אתה מומחה, באמת, אני חושב, המומחה הבולט בישראל לסוגיות של צבא וחברה.
אחד הבולטים.
פרופסור באוניברסיטה הפתוחה. תראה, היה כאן לפני שבועיים וחצי רון בן ישי, ובאמת שוחחנו על המצב, כיוון שרון בן ישי הוא באמת עשרות שנות ניסיון של סיקור, לא רק של המלחמה הזאת ושל צהל, אלא באופן כללי אמרתי לו, באיזשהו שלב, בוא נדבר רגע על הצבא, בוא נדבר על צהל, בוא תספר לי על צהל. אז הוא אמר לי, תשמע, צהל זה צבא העם, כן? זאת אומרת, זה כאיזשהו רכיב בסיסי ב-DNA. אז איתך אני רוצה לדבר על צהל, בוא נחלק את השיחה הזאת לשניים. בחצי הראשון נדבר על צהל, ננסה להבין באמת גם על הסימביוזה בין צהל לבין החברה הישראלית, ובחצי השני נתעסק במה שקורה עכשיו ואיך זה משליך. אז קודם כל, בוא נתחיל בשאלה הזאת. אתה בא, אתה עולה לאוניברסיטה במדינה זרה, יש שיעור על צבא צרפת, שיעור על צבא גרמניה, שיעור על צבא הודו, והגיע השיעור של פרופסור לוי על צבא הגנה לישראל. איך אתה מתחיל את השיעור הזה?
אני מתחיל את השיעור הזה בכך שאני מציג את המאפיינים המאוד ייחודיים של הצבא הישראלי, מבחינה זו שהוא אחד הצבאות בודדים שנותרו בעולם שעדיין מבוסס על גיוס חובה. אבל אני גם מציג מאפיינים שהם לא ייחודיים. למשל, רמת האמון של הציבור האמריקאי בצבא שלו היא מהגבוהות ביותר שיש. כלומר, זה לא עניין ישראלי. תופעה של הערצה לחיילים, גם היא התפתחה במערב, בפרט לאחר 11 בספטמבר בארצות הברית, אבל לא רק ובעוד מקומות. היום יצא לי לשוחח עם כתב בריטי, ודיברנו על תסמונת הרגישות לחללים בישראל, אמרתי לו, בישראל אנחנו יותר רגישים אשר אתם הבריטים, אבל אנחנו רגישים באופן מאוד דומה למה שלפחות בעבר היה גם בארצות הברית. זאת אומרת, יש הרבה מאוד מאפיינים שהם לא מאפיינים ייחודיים לישראל. זה שאנחנו מאוד אוהבים את הצבא שלנו, מסיבות טובות וטובות פחות, ואנחנו עוטפים אותו בכל מיני סמלים כמו צבא עם, שזה מושג סמלי מאוד לא ברור.
ומה שבן ישי אמר לי, כן. זה שצבא במובן זה שהטוב בחברה הישראלית הוא גם הטוב בצהל, והפאקים של החברה הישראלית הם גם הפאקים בצהל.
אני מודה שזו פרשנות ייחודית. אני רוצה להגיד לך כאנקדוטה, בתקופות שעוד הייתי מרצה בצבא, לפתים אפילו בפורומים בכירים, הייתי אומר להם, חברות, חברים, בואו רגע נגדיר, מה זה צבא? אתם יכולים לתת לי הגדרה? ואתה מצפה שמושג כל כך יסודי, כולם יגידו לך פחות, ידברו כולם באותה שפה. קיבלתי הגדרות שונות. ללמדנו שהמושג הזה הוא מושג מאוד מאוד עמום. את חלק רואים אותו כמו רון בן ישי, כאיזשהו תופעה חברתית שמייצגת את כלל החברה. אחרים רואים אותו כמשהו ששייך לעם מבחינת השייכות שלו. אחרים מדברים על צבא העם כתופעה שהיא עממית, עם במובן של המעמיות של הדבר הזה. יש כאלה שמדברים על צבא העם במובן הפוליטי של השליטה של העם על הצבא. יש כאלה שמדברים על הצבא העם במובן שהוא עוסק באיזשהו סוג של אינטגרציה. כל הדברים האלה נכונים ולא נכונים ביותר בעונה אחת, אבל המושג הוא מושג מאוד 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 מורפל. אני כאיש אקדמיה מעדיף לדבר על צבא של גיוס חובה, צבא אזרחים, שזה המושג האוניברסלי המקובל.
סתם כדי לסבר את האוזן, איזה עוד מדינות נגיד בולטות שאנחנו מכירים מקיימות גיוס חובה?
מי שבולטות היום מאוד בעניין הזה זה מדינות הסקנדינביות, שמקיימות ברובן גיוס חובה ונוסעות את זה גם מתוך אתוס שהצבא צריך להיות עם חיבור מאוד מאוד עמוק לחברה, לא ליצור בו צורות שונות של אנטגוניזם בינו לבין החברה, וגם להבטיח רמה מאוד גבוהה של גיוס חברתי לצבא. זה סנטימנט שמאוד חזק למשל בשוודיה, או חזק בפינלנד, שהיא מדינה שקצת בדומה לנו, חשה שהיא נמצאת תחת איום
חיצוני. בגלל הקרבה לרוסים.
בגלל הקרבה לרוסים, שעניין מסורתי שם. כך שזה לא לגמרי חריג העניין
הזה. אבל אני חושב שהחריג אצלנו, זה שאנחנו גם מקיימים צבא חובה ב-75 שנות קיומנו, ואנחנו גם נמצאים תחת איום מלחמה, עם כל הכבוד לפינים, יותר משמעותי, ואנחנו גם כל הזמן נלחמים. זאת אומרת, זה גם צבא העם, וזה גם צבא שנלחם ללא הרף.
אין לי כל ספק שבמובנים של דמוקרטיה מערבית, זה הצבא היחידי בעולם, שהוא צבא של גיוס חובה בחברה דמוקרטית, שנלחם באופן קבוע, מה שאי אפשר לומר לסקנדינבים בכלל, ואילו האמריקאים והבריטים, שהם הצבאות הנלחמים ביותר בעשרות השנים האחרונות, הם צבאות שמבוססים כרגע אך ורק על גיוס התנדבותי, על צבא מקצועי.
איך זה עובד ברוסיה?
ברוסיה עדיין יש אלמנטים של, 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 של גיוס חובה, אבל רוסיה פחות תוגדר על ידינו
כדמוקרטיה מערבית.
כדמוקרטיה מערבית, כן.
טוב, אז בוא רגע ננסה לחלק לתקופות זמן, את האבולוציה של צהל ברמה החברתית שלו. כי האתוס הצבאי, נגיד, שנולד 148 דרך מלחמות הראשונות, בטח 67, 73, וגם בהלך, זה, בוא נאמר, צבא שחוד החנית שלו, זה במידה מסוימת ההתיישבות העובדת, ובמידה, באופן כללי, זה, בוא נאמר, נגדיר את זה, האליטות המסורתיות של מדינת ישראל. נכון?
נכון.
מתי אתה מזהה שם שינוי בקו הזה?
קודם כל, רק בשביל לשים משהו בקונטקסט ראוי, ההתיישבות העובדת בלטה, ומנת הדמים שלה הייתה לא פרופורציונלית לחלק הדמוגרפי שלה. אבל בסופו של דבר היא לא הייתה קבוצת רוב בצבא. אבל היא בהחלט הצליחה, זה בלט מאוד ב-48, לזהות את הצבא איתה. אני מסמן את שנות ה-80 כנקודה של התחלה של מפנה. אני חושב שצומת מאוד מאוד חשוב, זה מלחמת לבנון הראשונה, שמייצרת לראשונה משבר מוטיבציה עמוק, מהסוג ש... הצלחנו לפסוח עליו במלחמת יום, במלחמת יום כיפור. ומנקודת הזמן הזאת אנחנו רואים תהליכים שונים של התרחקות.
אני יכול להרשות לעצמי להוסיף לך עוד איזשהו רכיב לתזה?
בטח.
האינטיפאדה הראשונה.
כן, אבל אני מדבר לפני.
לא, נכון, אבל כאילו גם האינטיפאדה הראשונה, שככה התפקיד של הצבא ככוח שיטורי על הכיבוש, הוא הפך להיות יותר דומיננטי.
נכון, אבל התהליך בהחלט מתחיל לפחות על פי אופן שאני מסמן אותו ב-82 או 82-85, זאת אומרת, תקופת מלחמת ההתשה הלבנונית, ואחר כך באה האינטיפאדה הראשונה, ויוצרת לזה כמובן עוד אימפקט. אבל אלה שנים שבהם אתה מתחיל לראות תחילת התרחקות של המעמד הבינוני החילוני, שהוא חוט השדרה ההיסטורי של הצבא, מן הצבא, ותחילת כניסה יותר עמוקה של קבוצות אחרות. למשל, אנחנו הרבה מדברים על המהפכה הדתית. המהפכה הדתית בצבא מתחילה לבצבץ עוד קודם לכן, אבל היא מגיעה לאיזושהי נקודת הפשלה אחרי יום כיפור, ועוד יותר לאחר מלחמת לבנון הראשונה, והיא תקבל תפנית מאוד חדה ב-88, כלומר, תוך כדי...
בני דוד.
תחילתה של האינתיפאדה הראשונה בהקמה של מכינת אלי, מכינת בני דוד, שזה סוג של קריאה בעצם של הציונות החילונית, לציונות הדתית, למלא תפקיד הרבה יותר חזק מתחת לדקל, וגם תהליכי הפשלה בתוך הציונות הדתית עצמם, וזה למשל, הקמת המכינות היא זו שמייצרת שינוי מאוד מאוד עמוק בהרכב החברתי של הצבא. כלומר, נוכחות הרבה יותר גבוהה של חופשי כיפה, אבל חופשי כיפה מהמכינות, כלומר, אנשים שמתארים בתוך הצבא, הולכים גם למסלולים הפיקודים, קצת בשונה מישיבות ההסדר, שנהנו או נהנים עדיין ממסלול מיוחד, ומידת ההתארות שלהם, מידת האינטגרציה שלהם עם חיילים אחרים, היא יותר מוגבלת. יש לזה המון, המון, המון השלכות. אז זה למשל תהליך אחד שהוא מאוד ברור. תהליך שני שאנחנו רואים, זה לא קורה ישר בשנות ה-80, קצת יותר מאוחר, זה סוג אחר לגמרי של השתלבות של הגירה מברית המועצות, ברית המועצות לשעבר, צריך לומר, בצבא, שונה מאוד מגלי הגירה של שנות ה-70 שהשתלבו, השתלבו פחות. תהליך שלישי שאנחנו רואים שהוא בהחלט חשוב, הוא בהחלט מוביליות של הקבוצות המזרחיות במעמד הביניים, ביניים ומטה, שמשתלבות בצורה הרבה יותר עמוקה בצבא, צורכי כוח אדם, אחרי יום כיפור ועוד יותר אחרי לבנון הראשונה, מייצרים חריש הרבה יותר עמוק בתוך האוכלוסייה, ומאפשרים לקבוצה הזאת להתבלט, אבל שוב, גם היא נכנסת לתוך וקום, כמו קבוצות אחרות, שבהדרגה מותיר המעמד הבינוני החילוני, הקלאסי של הצבא. לזה כמובן צריך להוסיף תהליכים שונים של השתלבות יותר עמוקה של נשים שמתחילים, תהליכים שמתחילים כבר.
שנייה, אז לפני הנשים.
בבקשה.
אז בואו רגע שנייה נעשה איזושהי חלוקה של הצבא, קודם כל חלוקה דיכוטומית כזאת של יחידות שדה קרביות ויחידות אורפיות, ובתוך יחידות השדה הקרביות, אז יש כמובן את הבסיס, שזה חיל הרגלים והשריון והתותחנים וההנדסה, ויש את היחידות העיליות, שייטת, סיירת מטכ"ל, 669, למרות שזה חיל האוויר וכיוצא באלה. עכשיו, אני חושב שהתהליך שאתה מדבר עליו, של ההשתלבות, של הכיפות הסטרוגות, של בני עדות המזרח, נגיד, הוא בעיקר בא לידי ביטוי במה שנקרא בלחם והחמאה של הצבא הנלחם, נכון? שזה
בצבא היבשה.
כן.
כן, וגם צבא היבשה כמובן איננו אחיד. המקום שבו אני מזהה בשנים האחרונות, ובעניין הזה האינתיפאדה השנייה היא בהחלט חשובה, תהליך השתלבות עמוק יחסית, של קבוצות שבאות ממעמד הביניים ומטה, וכיפות סרוגות, ובמה שניתן לכנות, לפחות אני מכנה צבא השיטור. כלומר, אותם אלמנטים קבועים שיושבים בגדה המערבית, ובאופן שוטף גם לאורך הגבול עם עזה, שזה צבא יבשה, אבל לא כל צבא יבשה, אלא חלקים מצבא יבשה, גם אחר, גם חלק מהשריון, כמובן מגב ויחידות אחרות, שבהם אנחנו רואים השתלבות הרבה יותר גדולה של הקבוצות האלה, עד כדי כך שבעצם לחימת השיטור בגדה הפכה אפילו למאפיין של הקבוצות האלה, שהוא מאפיין סמלי. יש לזה השלכות גם מובן פוליטיות ואחרות, שאם תרצה נעסוק גם בהם.
שנגיד, לא, בוא נעסוק בהם, אבל נגיד, השם הראשון שעולה לי לראש זה כפיר, כן. שזה חטיבת רגלים שהתקבצה מדוחיפת ושמשון, ובעצם עד לא מזמן.
כן, מגדודים שישבו באופן קבוע בגדה המערבית. בדיוק. והתאגדו לחטיבה.
ועד לא מזמן היא הייתה מוגדרת בהגדרה אך ורק יהודה ושומרון. לאחרונה היא בעצם חרגה לגבולות אחרים גם.
באופן עקרוני היא הייתה מוגדרת ועדיין מוגדרת יהודה ושומרון, או הגדה המערבית, גם אם כרגע היא פרוסה למשל בעזה, או הרחיקו ממנה באופן זמני לאיזושהי גלות.
גם בצפון לדעתי יש להם...
את נצח יהודה, כדי ש... להרחיק אותו קצת ממוקדי החיכוך בהגדה המערבית, אבל חטיבת כפיר בהגדרתה היא חטיבת הגדה המערבית, והיא חטיבה שלא בנויה מן הקבוצות המבוססות ביותר בחברה בישראל, וגם הפכה למוקד משיכה של קבוצות פחות מבוססות בחברה בישראל. כשם שאת יוצאי הכיפות הסרוגות אתה תמצא פחות במקומות כמו חתם או הנדסה, ואתה תמצא אותם יותר בחיר ובשריון.
חתם,
סליחה. חלק תותחנים, סליחה.
אוקיי, כן,
והנדסה, ואתה תמצא אותם הרבה יותר, הרבה יותר בחיר ובשריון. בשנים האחרונות, הסוג הזה של, נקרא לזה, הסללה, מתפתח גם כתוצאה מכך שיש נוכחות של נשים שהולכת וגדלה, למשל, במערכי חיל התותחנים ובמערכי הנונמם, כלומר, ועצם נוכחות של נשים באותם מקומות מרחיקה במשהו את יוצאי את חופשי הכיפות הסרוגות, לפחות יוצאי המכינות, למקומות אחרים שבהם יכולים לחוש שהם יותר הומוגנים ויותר מבודדים מהשפעות נשיות מזיקות במרכאות.
איזה חטיבות של חיל הרגלים הם עדיין משקפות, נגיד, יותר את הפסיפס הישן של צהל, עם יותר אוכלוסייה חילונית, בני ההתיישבות העובדת וכיוצא באלה?
במידה מסוימת נחל וחטיבה 35, בעוד שהנוכחות...
צנחנים.
של... צנחנים.
כן, ש... מספרים חלש, כן.
האמת היא שאני אני גם לא אוהב לדבר מספרים, חטיבת צנחנים וחטיבת הנחל, נוער חלוצי לוחם, ואילו חטיבת גבעתי...
גולני.
וכמובן גם גולני, ב-DNA שלהם בנויות על... קבוצות קצת אחרות. עכשיו, כפי שציינת קודם בשאלה שלך, אנחנו רואים נוכחות יותר גבוהה של קבוצות מבוססות ביחידות העילית הצבאיות, גם יחידות העילית בתוך החטיבות עצמם, של סיירות וכדומה, וגם ביחידות העילית על כלל צהליות. ולכל זה כמובן צריך להוסיף את אותו תהליך שאנחנו עדים לו להתרחשותו כבר בסדר גודל של 15-20 שנה, שאנחנו מכנים אותו בשם הסללה, שהוא ביטוי סוציולוגי, שבו היחידות הטכנולוגיות הפכו יותר ויותר לאבן שואבת עבור הקבוצות המבוססות בחברה בישראל, עד כדי יצירת איזשהו סוג של זיהוי, שכמובן הוא מוחלט של 8200 כסמל, כמובן, זה לא רק היחידה, בעניין הזה, עם הקבוצות המבוססות בחברה בישראל, הקבוצות היותר משכילות, היותר מיומנות.
אני חושב שהאילוסטרציה הכי מובהקת של הדבר הזה, זה ההדהנטרס של חברות ההייטק, שמחכים להם כשהם יוצאים מהבקום.
נכון, אבל זה בהחלט חלק מהעניין, וחלק מדימויו של העניין, וחלק גם מן ההשפעות השליליות של העניין הזה, על השוויון בתוך הצבא, על יחסים בין קבוצות שונות בתוך הצבא, בהחלט כך. אבל בכל מיני פילוחים שנעשו בעבר, ובעניין הזה בהחלט יש עבודה עיתונאית חשובה, שעושה יוסי יהושע בידיעות אחרונות, אנחנו רואים דפוס מאוד מאוד ברור, שבו שיעור נוכחותם של העשירונים הגבוהים ביחידות הטכנולוגיות האלה, גבוה יותר מאשר שיעור נוכחותן בכלל הצבא, ודאי בצבא הלוחם. וזו סיטואציה שבה יש תמעיל גם של, או מיזוג בעצם, של מוטיבציה גבוהה של הקבוצות האלה לעשות דברים שבאמת ייתנו להם תשואה אזרחית, שצבא היבשה או מקצועות הלחימה לא נותנים, יחד עם פחות נכונות להילחם בוודאי, או פחות נכונות לשרת ביחידות השדה, בוודאי כאשר יחידות השדה מאוד מזוהות בשנים האחרונות עם העבודה הלא כל כך נעימה בשטחים, כולל בעזה וגם בגדה המערבית. ולזה כמובן צריך להוסיף את היכולות שלהם, את הקשרים של חבר מביא חבר, את היכולות לעמוד בכל מיני מבחני מיון והשכלה וכדומה.
אז בואו נעשה רגע סיכום ביניים. מה שאנחנו אומרים זה שמשנות ה-80 החל תהליך שהוביל למצב הנוכחי, שהיום עמוד השדרה של הצבא הלוחם במדינת ישראל, בצהל, מורכב מאוכלוסיות...
מחוץ למעגל של המעמד הבינוני החילוני הגברי, שהוא היה חוט השדרה ההיסטורי של הצבא.
המעמד הבינוני ומעלה.
ומעלה, החילוני צריך לומר כן. שוב, שבתוכו היה תפקיד מאוד מאוד חשוב ובולט להתיישבות העובדת, שגם צמצמה את הנוכחות שלה במערכים האלה, וגם התקפצה התקפצות דמוגרפית.
אוקיי, עכשיו, אתה מתאר תהליך שהחל ב... 82, אוקיי? עכשיו...
זה כצומת מאוד כללית.
100%. הרצי הלוי, לדעתי הוא התגייס לצהל ב-85, אוקיי? אביב כוכבי, הרמטכ"ל שהיה לפניו, התגייס לדעתי שנים ספורות קודם לכך, כן? זאת אומרת, עיקר שנותיו בצבא היו תוך כדי המגמה שאתה מתאר. למה אני אומר את זה? כי אתה רואה שבסוף מי שמגיע לקצה הפירמידה, זה לא בהכרח, למרות שהרצי הלוי מגיע מבית דתי, אבל אני לא יודע, אתה מבין? זאת אומרת, אתה מתאר כאן תהליך של 40 שנה. אם זה המצב, אז הייתי מצפה שהיום המטכ"ל יהיה מורכב מכיפות סרוגות, מה שישנם, אבל אולי בכמות יותר גבוהה, מאנשי פריפריה בני עדות המזרח, מה שישנם, אבל בכמות יותר גבוהה, ושגם מישהו מהם יגיע, למרות שאני צריך להגיד שאייזנקוט הוא יוצא מרוקו, והוא היה... בקיצור, מה שאני אומר... אין סינרגיה בין התופעות העומק האלה שאתה מתאר, לבין חלון הראווה של צמרת צהל בשנים האחרונות.
לחלוטין, התהליכים האלה מתממשים, אבל בקצב מאוד 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 איטי. עדיין אנחנו רואים נוכחות בדרג הבכיר של הצבא, של קבוצות האליטה ותיקות. אבל כשאתה מפלח לעומק את הרכב, את המקום שממנו באו האנשים, זה יכול להיות גם גבי אשכנזי, וזה יכול להיות גדי אייזנקוט, וגם שמות אחרים. אתה רואה לאט לאט שזה אנשים שלא בכך הגיעו מהקבוצות המבוססות בחברה בישראל, וגם לא מן ההתיישבות העובדת הוותיקה, אלא באים ממקומות אחרים. ולגבי ההשתקפות בתוך המטה הכללי של...
גם מופז דרך אגב.
וגם מופז, ואפשר להיות עוד הרבה...
אתה רואה, נתתי תיאוריה, ולאט לאט אני סותר אותה תוך כדי.
לא, התיאוריה שלך לא היא, אם תרשה לי, היא תיאוריה תקפה. אבל כתובת, ההשתקפות בצמרת היא לא השתקפות סימטרית.
נכון.
וזה צריך לומר בצורה ברורה. עכשיו, הסיפור ודאי עוד יותר מורכב כשאנחנו מסתכלים על הכיפות הסרוגות. נתתי לך פה... הרצאה מרשימה, אני חושב, על השתלבות של המכינות וישיבות ההסדר. ואז אתה יכול לשאול אותי, אוקיי, איפה זה בא לידי ביטוי במטה הכללי? והתשובה שלי היא שרק בשנה האחרונה מונה לראשונה אלוף דוד זיני, שהוא יוצא המערכת החרדלית. כל קודמיו שיצאו מתוך המערכת הזאת...
מה תפקידו?
בזרוע היבשה,
okay.
אחד ממטות האימון שם. עדיין לא בתפקיד בולט, אבל הוא בהחלט אלוף, ואלוף בהחלט חשוב, אדם עם רקורד מאוד מאוד מרשים.
זאת אומרת, הוא מפס הייצור כבר של אלי?
הוא מפס הייצור של, לא בדיוק אלי, אבל הוא מפס הייצור של המערכת החרדלית. והוא חריג.
תעצור רגע כאן.
כן.
אתה אומר המערכת החרדלית, וזה חידוד אני חושב מאוד משמעותי. למה? כי אני זוכר סגן רמטכ"ל, שאז היה אלוף פיקוד מרכז, יאיר נווה, שהוא יישם את תוכנית ההתנתקות.
והוא לא חרדל.
אוקיי, בדיוק. וגרשון הכהן, שהוא דטלש או משהו, שהוא גם היה מיישם את תוכנית ההתנתקות.
והוא לא חרדל.
ואליעזר טולדנו, האלוף פיקוד הדרום, הקודם, סתם שמות שעולים לי בראש. זאת אומרת, אז לכאורה, עין בלתי מזוינת, אומר, הנה, כן, הדתיים, לא רק שהם בסוף כן משתלמים לצמרת, הם לא שוברים את הפרדיגמה של צהל כמו שאנחנו מכירים, הם הופכים להיות חלק ממנה לטוב או לרע.
נכון, האנשים שאתה הזכרת ויש שמות נוספים, אלעזר שטרן למשל,
נכון, לא,
שם כן. בולט או ישי בר, ואחרים, אלה אנשים שיצאו מתוך המערכת, נקרא לזה הדתית ממלכתית, הם התגייסו לצבא כאינדיבידואלים, לא מתוך מסגרת של מכינה או של ישיבת הסדר, לא חדורים באיזשהו אתוס אידיאולוגי שהותענו בו במערכות חברות תרום צבאיות, אלא כל אחד השתלב בדרכו שלו, והגיע למה שהגיע בזכות יכולותיו. אבל בעוד בשנות ה-80, סוף שנות ה-80, כמה, כמו שציינו קודם, המכינה הראשונה, היא הצליחה בהחלט להצמיח אנשים בדרגות של מגדים מפקדי חטיבות וגם מפקדי אוגדות. המקרה הבולט ביותר זה אופר וינטר,
כן.
אבל גם שמות אחרים, ואיכשהו, אני לא חושב שהייתה פה יד מכוונת, חלק מהאנשים האלה נתקעו מכל מיני סיבות שקשורות לאירועים אישיים שקרו להם, אירועי משמעת וכדומה, ולא הגיעו לעצמת, ורק עכשיו, 2023, מגיע, יוצא המערכת הזאת לדרגה של...
תראה, אבל הייתה באמת מחשבה, בוא נקים את הווסט פוינט החדש, שבאמת יסליל, כמו מישהו שתמש לו במילה, את החבר'ה שלנו, אחרי שכמו שאת אומר, נתדלק אותם במטען האידיאולוגי שלנו, וכעבור 35 שנה זה מסתכם בדוד זיני באיזה תפקיד בזרוע היבשה. אז הם נכשלו?
הם לא נכשלו. משום שאתה לא... כשאנחנו שואלים את השאלה מי משפיע על הצבא, התשובה איננה בלעדית להרכבו של המטה הכללי. ישנם הרבה מאוד תהליכים אחרים, למשל, תהליך שאנחנו לא פעם עוסקים בו בשיח הציבורי של הדתה של הצבא, של השפעות דתיות על הצבא, הם תהליכים שבינם לבין המטה הכללי אין, אני לא יכול להגיד שאין קשר, אבל לא המטה הכללי הוא המחולל שלהם, אלא תהליכים שבאו מלמטה והשפיעו בכל מיני צורות אחרות בצבא. כשאתה שואל את השאלה, מה משפיע היום מאוד על רוח הלחימה, שאפשר אפילו לומר לעתים בעייתית בגדה המערבית, של החיילים שלוחמים שם, אנחנו גם רואים תופעות מאוד בעייתיות בתקופה האחרונה. זה לא בא מתוך המטה כללי, זה בא מתוך איזשהם תנועות שבאות מלמטה. את הסו-קולד המהפכה הפמיניסטית, שמתחילה בשנות ה-90, ועכשיו מגיעה אולי לאיזשהו סי חדש בתוך הצבא, לא חולל את זה המטה הכללי, אולי אפילו הפריע לכך, אלא זה תהליכים שבאו מלמטה.
מלמטה ועם בגץ.
מלמטה זה כולל ברוח כן. גבית של בגץ. אבל כשאתה מסתכל, ולעניין הזה בהחלט, הסיפור של אלי הוא סיפור של הצלחה. אפשר להתווכח על הערכיות של הצלחה, על הפוליטיקה של הצלחה, אבל הוא סיפור אפקטיבי מבחינה זו שהם משכו אחריהם.
תגיד, אבל אם היינו כן. מדברים עם הרב אלי סדן ב-1988, כן. אומרים לו, תגיד, איך בחזונך אתה רואה את הצמרת של הצבא ב-1923? אז אתה מסכים איתי שהחזון שלו היה הרבה יותר מרחיק לכת מהמציאות כפי שהיא משתקפת היום בצמרת הצבא?
ממש לא. קודם כל, מסיבות טקטיות, הוא מאוד לא אהב לדבר, וגם לא אוהב לדבר היום על השתלבות יותר מדי בולטת של חופשי כיפה במטכ"ל, הוא חושש מזה מבחינה מסיבות פוליטיות זהירות.
Don't push it.
שנית, גם סדן אבל גם חבריו, כאשר הם הקימו את המכינות, מה שהם ראו לנגד עיניהם זו השתלבות הרבה יותר עמוקה בדרג הלוחם של הצבא, כלומר צריך להבין, החזון שלהם היה, אנחנו מקימים מסגרת שתמנע מן הנוער הדתי להסיר את כיפתו, שזה היה האיום הגדול ביותר מבחינתם. ואילו אחרי ההתעדכות, ובעיקר בשנים האחרונות, הם מדברים יותר ויותר על השפעה על הצבא. זאת אומרת, לא רק על השרידות של החייל הדתי, אלא על תהליכים הרבה יותר עמוקים.
כי בעצם החייל הדתי, בוא נאמר בהכללה, היו לו, בוא נאמר, שלוש אלטרנטיבות, כן? או ללכת למין איזה רבנות צבאית, יחידה כזאת, ולא ליטול חלק משמעותי באתוס הצבאי, או ללכת לישיבות ההסדר. ואז גם שם אתה סגור באיזשהו גטו של בין אישים שאף פעם לא יפרצו קדימה, או להוריד את הכיפה. ובעצם מה שאתה אומר זה שהמטרה של המכינות הצבאיות הייתה להוסיף אופציה רביעית. גם להיכנס בפנים, וגם עם הכיפה במלוא עוזה.
לא ניכנס לניואנסים באלטרנטיבות האלה שאתה מציג, כי הם קצת יותר מגוונות, אבל, כן. אבל הכללה כהכללה. אבל בהחלט, הם חשבו, ואפילו בצדק, שהחסם הזה הוא חסם שבונה מהרבה מאוד צעירים דתיים, להשתלב בצבא מתוך כך שהם חוששים, המחנכים שלהם חוששים, המשפחות שלהם חוששות, שהם יעמדו תחת איום של הסרת כיפה. ויש בעניין הזה סיפורים מאוד יפים של אלעזר שטרן, שכאמור, הצטרף לצבא במסגרת לגמרי אינדיבידואלית, שהזהירו אותו, שהשתלבות שלו, זה עד חטיבת הצנחנים, תביא אותו בסופו דבר להוריד את כיפתו, והוא כמובן עמד במבחן הזה, אבל זה לא משנה את העובדה שהוא עמד תחת לחצים, ולא כל אחד יודע לעמוד תחת לחצים מהסוג הזה ששטרן עמד בפנים. אז הרעיון היה, בואו א', נפתור לעצמנו בעיה, שלא נאבד צעירים דתיים, וב', גם נסיר בפני הצעירים האלה שהוא חסם שעמד בפניהם, או בפני מחנכיהם והוריהם, מפני השתלבות יותר עמוקה בצבא. ואת זה נשיג על ידי כך שפעם אחת נחזק אותם, המילה חיזוק היא בהחלט באה מתוך ההגה החרדי-לאומי, נחזק אותם רוחנית, ופעם שנייה, וזה לא קרה ב-88, זה קרה עם הזמן, ננהל עם הצבא תהליכי דברות שישפיעו על כך שהאווירה בצבא תהיה יותר מכילה כלפי דת.
כן.
זה גם החלה יותר רחבה של הסדרי דת וקשרות, אבל גם בשנות ה-90 ואילך, בהחלט מגבלות על שילובן של נשים ביחידות השדה, שזו תופעה בעייתית.
ואתה יכול לקבוע שהיום הצבא, בשל התהליכים האלה, הוא פחות ליברלי, הוא פחות טולרנטי, הוא פחות ידידותי לאנשים חילוניים משהו היה בעבר, כי נגיד, אני מתאר לעצמי שמנגד אפשר באמת לדבר על השתלבות אנשים, ולא יודע, עוד דוגמאות, הזהות של הרמטכ"לים, כמו שאמרנו, שבסך הכל הם אולי איזושהי סתירה לה.
תמונת המצב היא תמונה מאוד מאוד מורכבת. זאת אומרת, אתה יכול לדבר על יחידות יבשה שבהם בפירוש אתה רואה אווירה שיש לה השפעות דתיות מאוד, מאוד עמוקות. ובאווירה הזאת חייל יחשוב פעמיים לפני שהוא מביא מהבית סנדוויץ' שאיננו סנדוויץ' כשר. וכבר היו אירועים שונים בעבר. כולל לחצים שמופעלים על חיילים שמתנהגים אחרת וכדומה. אתה יכול לראות אווירה הרבה יותר ליברלית במערכים אחרים, גם בתוך היבשה, כמו למשל תותחנים וכדומה.
ליברלית
במה זה מתבטא? במובן זה שהיא פחות מכבידה גם על חיילים חילונים, מבחינת התותחנים שהם צורכים, הרצון שלהם להתנהג...
כאילו חייל חילוני נגיד בכפיר או בגולני, שזה נגיד החטיבות שדיברנו עליהן כמשקפות באמת את התהליכים האלה. חילוני, ממש. ביום יום שלו הוא יחוש שצעדיו מוצרים, שלא נוח לו?
הוא לא יחוש שצעדיו מוצרים, אבל הוא בהחלט יחוש, הוא יכול לחוש שהוא לא שווה ערך. למשל, אני לא בטוח שכל חייל חילוני חי בשלו עם העובדה שהוא צריך יחד עם מפקדו להתפלל תפילה המונית לפני יציאה למבצע. כפי שראינו עכשיו גם באז, זה לא חלק מהשגרה של הצבא. יש חיילים חילונים שאני עשויים לחוש בעניין הזה שלא בנוח, או כאשר הם נדרשים להתחשב בחבריהם הדתיים ולא להפעיל מכשירים שונים בשבת. מטבע הדברים, החיילים שהולכים לאותם מקומות, מבינים שזה הרוח, ולכן הם מעדיפים את זה, וגם רואים את העוצמה שביחידות האלה, מנקודת מבטם, כעדיפה על פני שירות במקומות אחרים. אבל זה בהחלט מייצר, הייתי אומר, תת תרבויות, המילה תת היא לא מילה ערכית.
כן, תרבות משנה.
תרבויות משניות, ממש תודה שתיקנת אותי.
כן.
תרבויות משניות שונות בצבא, שהן מאוד מושפעות מן האווירה, ובל נשכח שהצבא מאוד נפתח בעשור האחרון לשירותן של נשים.
בדיוק, בסוף אנחנו מדברים כאן על מין תנועת מלקחיים שהיא מתנגשת אחת עם השנייה, אתה מבין?
ההתנגשות בין שתי המהפכות, הפמיניסטית והדתית, התנגשות שאנחנו רואים אותה באופן מאוד מאוד ברור סוף שנות ה-90, תחילת שנות 2000 ואילך, כאשר הנוכחות של שתי הקבוצות האלה הופכת להיות למסה קריטית, בעיקר ביחידות השדה, ואז אנחנו פתאום רואים איזשהו קלש, איזושהי התנגשות שבאה לידי ביטוי, בכך שהצבא נדרש להסדרה באמצעות מה שהוא בהתחלה קרא פקודת השילוב הראוי, ואחר כך פקודת השירות המשותף, שאלה הן בעצם פקודות שלפחות על פי תפיסתי מטילות קודות, מגבלות כאלה אחרות על שירותן של נשים, פחות משאיר על שירותם של...
אני חושב שבהיבט הזה, וכמובן ימים יגידו, אבל המאבק בשילובן של נשים ביחידות הלוחמות, נחל מכה קשה מאוד עם הביצועים המרשימים של חיילות, גם בשריון בשבעה באוקטובר, וגם ביחידות אחרות, זאת אומרת, בהיבט הזה אני חושב שיש כאן אירוע מכונן.
תראה, אומר ככה...
גם בהיבט הזה השבעה באוקטובר הוא אירוע מכונן.
בהחלט. אני אומר ככה, ולמען הגילוי הנאות, אני מעורב בבגץ הסיירות ובגץ הטנקיסטיות.
שבעצם רוצים שהטנקיסטיות ילחמו גם בקווים, ולא רק בהגנה על הגבולות.
נכון, ורוצים... הדרישה הכללית היא בעצם לפתוח את כלל מקצועות הלחימה, בפני נשים על בסיס יכולת ולא על בסיס
מגדר
ולא על בסיס מגדר, משהו שבעצם מחזיר אותנו אחורה יותר מ-15 שנה לאותה קביעה של ועדה שהצבא מינה, ועדת סגב, שקבע בעצם שהשילוב בצבא יהיה בהתאם ליכולת ולכישורים ולא בהתאם למגדר. אבל המאבק הזה רחוק מאוד מלהסתיים, זאת אומרת אין ספק שהוא קיבל רוח גבית בלתי רגילה בשביעי באוקטובר, ואני חושב שאפילו הצערה של הרמטכ"ל בעניין הזה מדברת בעד עצמה, אבל המאבק הזה רחוק מאוד מלהסתיים. בל נצפה שהקבוצות החרדליות, שיש להם נוכחות מאוד מאוד גבוהה ביחידות השריון והאחיר, ירקינו ראש ויגידו, אוקיי, גם אנחנו השתכננו, שטעינו כל השנים.
אני אגיד לך דבר אחד, אגב, אני יכול להבין מהמקום הכי נקי וטהור, שחייל דתי רוצה להילחם בשריון, אבל בתוך טנק עם אישה יש לו בעיה דתית. זה לא דבר פשוט מבחינתו.
תראה, אני אספר לך את סיפורה של תמר, הנווטת הראשונה, שהייתה דתייה.
נכון.
והיא הלכה אל הרב שלה.
שהיא הראשונה שסיימה קורס טייס.
כן, ומתה בנסיבות טרגיות.
נכון.
והיא הלכה אל הרב שלה. ואמרה לו, תשמע, אני במסגרת במסגרת קורס הטייס יש סדרת חילוץ, סדרת מילוט, כפי זה נקרא, ואני אצטרך לשכב במערה, להסתתר שם, יחד עם איש צוות גבר, כשהוא ואני בעצם צמודים מאוד זה לזה. מה לעשות? והוא נתן לה את התשובה הפשוטה מאוד, אני סומך עלייך. השיח הזה לא קיים כאשר...
חבל שאין עוד רבנים כאלה.
והשיח הזה פשוט לא קיים...
מי היה הרב?
אני לא זוכר את שמו, אבל דברים בהחלט מתועדים. בפומבי הוא התגאה בזה. השיח שמקיימים הרבנים עם תלמידיהם לשעבר, לעתים גם בהווה בצבא, הוא שיח טוטליטרי. הוא שיח שבו בעצם החברים האלה פונים אל הרבנים בכל שאלה.
תזכרו אצל מי אתם עובדים.
כן, ומקבלים תשובות שאני מוכרח לומר לך, אני מחשיב את עצמי כאדם יחסית אינטליגנטי, אם אני הייתי חייל דתי בצבא, והייתי צריך לעקוב אחרי הפסיפס הזה של הפקודות, איך צריך לנהוג בכל דבר, אני חושב שהייתי הולך לאיבוד. שזה אמצעי שליטה.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
בעצם של הרבנים על, 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 על תלמידיהם. האם הם...
זאת אומרת, בטנק מותר במרחק כזה, אבל בתוך תותח מותר במרחק אחר, וכאילו זה...
והאם כשנוסעים בלילה צריך להדליק אורות כאלה או לא אורות
כן,
אחרים?
כן, צריך מטריצה לכל סיטואציה.
מטריצה לכל סיטואציה, והאם לאישה מותר לשים על גבה קידבק, כי הרי אז הקידבק צהלי, כי אז יש כלי נשק על אישה, יש כל מיני שאלות שהן שאלות... מאוד מאוד סבוכות, ואתה רואה כאן כרכים שלמים שנכתבים כדי להנחות את האנשים.
אוקיי. אנחנו עוצרים קטנה, 60 שניות על השקעות, מבית מנור המבטחים. היי גולן.
היי, שלום.
ספר לי קצת על מסלולי ההשקעה החדשים של מנור המבטחים.
מנור המבטחים יצא עם מסלול השקעה חדש שנקרא ריבית פלוס, שמשקיע 60% בפקדונות בנקאיים, ועוד 40% במסלולי, במקאמים.
ולמה דווקא עכשיו?
אז בעצם זיהינו הזדמנות שנוצרה בשוק שהריבית כנראה בשיאה, וגם אנחנו רואים לקוחות שמפקידים כספים, מנדבים חסכונות לפקדונות הבנקאים האלו.
ומה היתרון שלכם?
היתרון שלנו שכגוף מוסדי חזק עם יכולת מיקוח, אנחנו משיגים ריבית גבוהה יותר מאשר הלקוח הפרטי.
למי יכול להתאים המסלול הזה? מסלול ריבית פלוס?
טוב, אז זה מסלול מתאים או ללקוחות סולידיים שמחפשים אפיק השקעה סולידי, או ללקוחות שמעוניינים לשלב אפיק סולידי יחד עם מסלולי השקעה נוספים. כמובן שגם מתאים למי שיש ברשותו קרן השתלמות נזילה, במקום שימשוך את הכסף וישקיע בפיקדון, הוא פשוט יכול לעבור מסלול.
אחלה, תודה.
תודה רבה.
אני רוצה להגיע שנייה לשבעה באוקטובר, אבל שתי נקודות לפני. אחת, אי אפשר לקיים את השיחה הזאת, מבלי לשאול את השאלה, מה קרה לאוכלוסיות החילוניות, בנות המעמד הגבוה ומעלה? למה הן כבר לא נוסעות בנטל צבא היבשה הבסיסי, נגיד, אם אני שוב...
הן נוסעות, בוא לא נהיה דיחות. לא, נוסעות, אבל נוסעות במספרים יותר, יותר, יותר קטנים. זאת אומרת, כשאני בשעתו נדרשתי, למשל, למיפוי הרכב החללים של הצבא, ושוויתי את זה במלחמות גדולות, ראיתי ירידה מאוד משמעותית בנוכחות של הקבוצות האלה, במערך הלוחם, למשל, כשהשוויתי את מלחמת לבנון הראשונה, למלחמות שנות ה-2000.
תראה, בוא נסתכל על המלחמה הנוכחית. אני חושב שכמות הכיפות הסטרוגות וההתנחלויות, גבוהה לאין שיעור מחלקם באוכלוסייה.
אני אתבטא בעניין הזה בזהירות, כי אני עוסק במיפוי הזה, והוא מיפוי מאוד רגיש ועדין, ומחייב המון המון שעות עבודה, ואני מעדיף כרגע לא לתת לך התרשמות בעניין הזה, עד שאני לא אעשה את עבודתי, אבל אין ספק שאנחנו רואים פה בהחלט שינוי, אבל אתה שואל מה גרם לו, העובדה שראשית, יכול להיות ששביעי באוקטובר קצת תקלקל בעניין הזה, אבל החברה חיה בוודאי מאז 73 בתחושה שהאיום הקיומי הוא הרבה יותר חלש, והדבר הזה כמובן מרחיק אנשים שהם חושבים שיש להם אלטרנטיבות יותר טובות מאשר להשקיע בצבא. החברה הישראלית נעשתה, מה שאנחנו לעתים קוראים סוציולוגית, חברת שוק, כלומר חברה שמושפעת הרבה יותר מערכים כלכליים וחומריים, מה שמשפיע בראש ובראשונה על קבוצות יותר מבוססות, בפרט כאשר הקבוצות האלה חשות שבעצם הזמן האזרחי שלהם נמצא בהתנגשות עם הזמן הצבאי.
אבל אולי הפועל היוצא של זה, היא כן. שנגיד אנשים כמוך וכמוני, כן, שהם נגיד צורך העניין, נגדיר אנשים לא דתיים, בינוני פלוס וכיוצא באלה, במקום לקרוא הארץ ולצקצק על הדתה בצהל, לשלוח את הילדים שלהם לגולני וגבעתי. מה אפשר לעשות?
אני לא אתן עכשיו רצפטים, זה מה שצריך לעשות, אבל אין לי ספק שהתהליך הזה שבו המעמד הבינוני פינה חלק גדול מן המקום שלו ביחידות הלוחמות, אפשרה תהליכים שהם תהליכים שאולי הוא לא אוהב אותם, אבל מעצם זה שהוא הרחיק את עצמו מהם,
אין לו אלא מלהלין.
גם פחות אכפת לו מהם. אתה לא רואה למשל, אותם תהליכי הדתה, אתה לא רואה כמעט מאבק אזרחי חילוני כנגדם. פה ושם פורום החילוני או קבוצות...
לא, אבל אני אומר לך, אני יכול נגיד, בתור חייל ג'ובניק שהיה בגלי צהל, לקרוא כל מיני סיטואציות של חיילים בשטחים, ולהתכווץ ולהגיד מה זה, איך זה לא מתנהגים ככה. אבל מצד שני, מה לעשות שהחתך הסוציו-אקונומי שלי פלוס מינוס, לא מתנדב היחידות האלה.
נכון, וכאשר מתנדבים אנשים שמבחינתם, המשימה בשטחים היא חלק מתעודת הזהות הערכית שלו, חלק מהזהות המאוד בסיסית, שבעצם של הגנה על נכסי ארץ ישראל מפני מי שנתפס כמאיים עליהם, שזה לא האתוס של המעמד הבינוני החילוני בצבא, אז ברור שההתנהלות שלהם במקומות האלה יותר אגרסיבית, ובפרט שהם חשים שבעצם זה סוג של מבחן חברתי חשוב שהם עוברים, זיהוי מאוד מאוד גבוה עם המשימה, וגם תסכול על כך שהם עושים משימות שלא תמיד משימות מוערכות. כל הדבר הזה יחד מייצר איזושהי תרכובת שבהחלט מצמיחה תופעות מאוד אגרסיביות בגדה המערבית.
אז עכשיו אני רוצה להגיע לשבעה באוקטובר, אבל לפני זה אני אשאל את השאלה הבאה. כל התהליכים האלה שפירטנו כבר ב-40 דקות האחרונות, לאן הם הובילו את צהל, לאיזה מקום הם הובילו את צהל בשישה באוקטובר 23?
הם הובילו לכך שיש לו מערכים טכנולוגיים שמוישים על ידי האנשים המיומנים ביותר, המשכילים ביותר מבחינת העון האנושי שלהם בחברה בישראל.
כמו שקוראים לזה בצהל התקבה.
בהחלט, בשמות אחרים בהחלט. זה פחות בולט בחלק ביחידות, חלק ביחידות השדה, זה בהחלט בולט מאוד ביחידות המודיעין כמובן. והמערכת המשוכללת הזאת, בתוצאה מכשלים שחלו בה, שאינם בכך קשורים קשר ישיר להרכב החברתי שלה, המערכת הזאת כשלה בשישי באוקטובר או בשביעי באוקטובר בבוקר.
לא, אבל מה זה עשה לצהל כצבא, מבחינת היכולות הלחימה שלו, מבחינת האפקטיביות שלו?
זה עשה לו דבר מאוד מורכב. זה עשה לו מצד אחד אמון עיוור בטכנולוגיה. כלומר, הוא זיהה את עצמו כצבא טכנולוגי. הדבר הזה בלט מאוד ברטוריקה של הרמטכ"ל הקודם. זאת אומרת, צהל מבחינתו היה הצבא ההייטק, הצבא של אומת ההייטק הישראלית, כאשר הוא דיבר על התכונות ההייטק של הצבא, הוא לא דיבר לא על כפיר ולא על גולני ולא על שריון, ואולי אפילו גם לא על התצפיתניות שיושבות לאורך הגבול, הוא בהחלט דיבר על היכולות, על היכולות המאוד מאוד משוכללות, משוכללות של הצבא, וזה גרם לו, אולי גם קצת לפניו ואחריו, להזניח מערכים אחרים, להזניח את החשיבה הישרה בצבא והפשוטה והמובנת מאלה.
אולי הוא עשה את זה כדי לשמר את הכוח והיוקרה של האוכלוסיות שמהן הוא מגיע, שכוחה נגרע בצבא הלוחם הסדיר?
אין ספק שהוא עשה את זה משום שהוא, גם כי הוא הבין שזה דרך שלו לשמר את הצבא כאבן שואבת לאליטות הישראלית, בתוך הנחה שעם האליטות לא יבואו, לא יבואו בכלל, הדבר הזה מאיים על דמותו של הצבא. אין ספק שהוא חשב שזה נחוץ מאוד, גם כדי לחזק את הלגיטימיות של הצבא, להמשיך ולהיות בעצם צרכן המשאבים המרכזי ביותר בכלכלה הישראלית. אין ספק שהוא עשה את זה גם כי הוא חשב שזה נותן יוקרה. הוא עושה את זה ממגוון של שיקולים, אבל צריך להבין שתוך כדי זה הוזנחו מערכים גם אחרים בצבא. בעוד המערך הטכנולוגי המפואר הזה, שכפי שכוכבי התגאה, ידע לזהות בדיוק את המסעית בתוך שיירה בסוריה, שהיא זו שנושאת את החימוש ודווקא אותה להפציץ, המערך הזה כשל בלהבין תהליכים יותר עמוקים, וכנראה גם שנדרש במובן שכל ישר ולאו דקה יכולת טכנולוגית, שהתרחשו כמה עשרות מטרים עמוק בעזה.
עכשיו אני אשאל אותך את השאלה הבאה. השבעה באוקטובר כיום הוא פחות רלוונטי לי כאן, אבל אני רוצה לשאול אותך, איך צהל במבנה הדמוגרפי הקודם שלו, שנגיד שנות ה-70, בסדר? היה נלחם אחרת בעזה, במלחמה הזאת, מצהל שאנחנו רואים כרגע?
זו שאלה מאוד קשה, ואני אענה לך בזהירות מופלגת. יכול מאוד להיות שהיינו רואים שני דברים מעט שונים. ראשית, מדיניות אש יותר זהירה. במובן זה שתופעות שאנחנו מזהים אותם היום, למשל של יצר נקם, של שלטים עם שיבה לגוש קטיף, של תפילות המוניות לפני הכניסה, התופעות האלה היו הרבה הרבה יותר חלשות בצהל של שנות ה-70 וה-80, גם אם זה צהל שהיה חוטף טראומה מאוד מאוד קשה, כמו זו של השביעי באוקטובר. שנית, אני מעריך שהיינו רואים מעורבות הרבה יותר גדולה של החברה האזרחית במה שעושה הצבא. למשל, אותה תופעה שאנחנו מכירים אותה, רגישות לחללים, שהיא כרגע כמעט ולא באה לידי ביטוי בשיח הישראלי. כלומר, אנחנו מדי בוקר מתבשרים על מתנו, ואלה מספרים שמצטברים למספרים מאוד מאוד גבוהים, אנחנו רואים עדיין סוג של אדישות או השלמה של החברה עם הדבר הזה. לוז היה צבא שהיה בו בשקל הרבה יותר גדול לאליטות הישראלית, ייתכן, ואני אומר את זה בזהירות רבה מאוד, שהיינו רואים, רואים יותר מוקדם מכפי שזה כנראה צפוי לקרות, סימנים ראשונים של איזשהו אי נחת ואפילו מחאה בעניין הזה, כדוגמת מה שאנחנו כן מזהים היום בשיח שהוא מאוד אליטיסטי, וזה השיח של חזרת החטופים, ששם אנחנו בהחלט רואים איך קבוצות הכוח של החברה מאוד מעורבות מתן עדיפות לחילופי הסירים.
אתה יכול לטעון שנגיד ארבע אמהות בשנות ה-90, שהם גם כן, אם אני זוכר, זה תנועה שצמחה מהקיבוצים.
זה מעמד בינוני, בינוני גבוה, היא לא הייתה צומחת, אלמלא באסון המסוקים, בנסיבות מאוד ספציפיות.
שם זה הנחל, בעיקר.
מאוד ספציפית של הנחל, היה שם הרכב חללים שהיה מאוד מאוד
צהוב, כמו שאומרים בצהלית.
עם האליטות הישראלית, הרכב שונה מאוד מהרכב שבדרך כלל לחם בלבנון, כתוצאה מסיבות מאוד מקריות, והדבר הזה שבעצם פגע בהמון המון בתים, כמעט ולא השאיר, כבר אז בית ללא איזושהי נגיעה לשכול, יצר איזושהי תנועה שבעצם הוציאה את הקבוצה הזאת של ההורים, של המעמד הבינוני הגבוה, מהאדישות שהפיינה אותם, מהיציאה של צהל ב-85, הראשונה, ועד בעצם עד 97, עד האסון הזה. כן, בהחלט כן.
תראה, א', אמרת, אני חושב שני דברים שהם קשים. אחד, שבעצם הפסיפס שמרכיב את הנופלים במלחמה הזאת, מכיוון שהוא ברובו לא משקף את האוכלוסיות של האליטה הישראלית, אז הוא מעורר פחות, לא יודע, פחות אימפקט, או, זאת אומרת, זה דבר, זו אמירה קשה, אני חושב.
יש, כן? בכל העבודה שלי ראיתי מאז ומתמיד, לינקג' מאוד מאוד ברור, בין ההרכב החברתי של החללים, לבין מידת העניין, או סוג העניין שהם מעוררים. זאת אומרת, שיח השכול של משפחות דתיות, מזרחיות, מאגרות, הוא שיח הרבה יותר שמרני, הוא שיח שמקבל את גזירת המוות כגזירה הרבה יותר מובנת, הוא שיח שלא פעם יש בו אפילו גאווה על, 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 על המוות עצמי, ולעומת זאת, משפחות שיותר מבוססות מקבלות, ודאי כאשר נוצרת מסה של משפחות כאלה, מקבלות את המוות כמשהו שצריך להרער אחריו, ולא פעם גם למחות
אני
נגדו.
אני אחזק ואני אחליש עכשיו את התזה הזאת שלך.
בוא תנסה להחליש, כי זה יהיה הרבה יותר מעניין.
לא, אבל א', אני אחזק, כי העובדה, כן. זה לא מקרה שאנחנו זוכרים 31 שנים אחרי את אסון צאלים ב', שזה היה חבר'ה של סיירת מטכ"ל, שבאמת משקפים את האוכלוסיות האלה. אנחנו זוכרים עד היום את קוראקין באסון השייטת, נכון? כן. אז זאת אומרת, למרות שעברו 26 שנים, אבל אני אחליש, אני השבוע שאלתי את אבא שלי על מלחמת ההתשה, בתעלה, בין 67 ל-70, והוא אמר לי משהו שידעתי, שכל בוקר גם היו קמים לתמונות של נופלים בעיתונים. עכשיו, אז זה הצבא של האשכנזים, אם אני מתבטא בגסות, כן?
נכון.
ועדיין, זה... במשך תקופה ארוכה, החברה הישראלית הכילה את השכול הזה.
נכון, נכון מאוד. אביך דייק. ואם היית ממשיך ושואל אותו, אז היה מספר לך שהיה הצגה שנקראה מלכת האמבטיה.
נכון.
והיא הורדה מהבמה אחרי כמה וכמה סיבובים, והיה מכתב של שמיניסטים, מכתב השמיניסטים הראשון, שהוא צמחוני מאוד ביחס למה שאנחנו מכירים היום, והוא סבל מכה קשה של דלגיטימציה. החברה בישראל של בין 67 ל-73 הייתה חברה מאוד מיליטריסטית, מאוד מאמינה ביתרונה הכוחני על הסביבה הערבית, אגב, מה שהוליד גם בזאת את המחדל של אוקטובר ההוא, וקיבלה מספר מאוד מאוד גבוה של הרוגים כדבר...
זאת אומרת, החברה הישראלית הסכימה להכיל את המחיר של מלחמת ההתשה, בגלל שזה עוד היה סביב האופוריה של 67.
נכון, וכשאחד הדברים שבזמנו נדרשת להם זה השוואה בין ההתשה הלבנונית להתשת סואץ. המספרים פחות או יותר אותם מספרים, דפוס המחאה או דפוס התגובה שונה באופן מהותי, אבל הוא שונה עוד יותר אם נזכור שב-68-70 נלחמנו מאות קילומטרים הרחק מריכוזי האוכלוסייה של ישראל, כך שסוג האימור שלנו אז, אם היינו נסוגים מעזה, היה הרבה יותר נמוך כאשר, מאשר כאשר בין 82-85, או ערב הנסיגה, נלחמנו קילומטרים ספורים מריכוזי האוכלוסין של ישראל בצפון. כלומר, האימור פה היה הרבה יותר גדול, וחרב זאת, צמחה מחאה שבא ואמרה, רגע, בואו נציב אלטרנטיבה, וניסוג מלבנון, והיא ניצחה בסופו דבר.
עכשיו, הדבר השני שאמרת שהוא קשה, זה שהשינוי הדמוגרפי בצהל הוביל להתרת הרסן בעניין הפתיחה באש.
כן, העניין הזה בהחלט, בהחלט, בהחלט מורכב. קודם כל, אתה רואה כאן סנטימנטים שהם זרים לרוח צהל, כמו סנטימנט של נקמה. עכשיו, אפשר כמובן להסביר אותו בנסיבות המאוד ספציפיות של השביעי באוקטובר, ועדיין גם הצבא חושב שזה סנטימנט חריג. יש טקסט כתוב בעניין הזה של מפקדת קצין החינוך הראשי, וחרב זאת לא נעשה שום דבר מהותי בשטח למנוע את זה. הסנטימנט הזה הוא סנטימנט שצומח מתוך, לא מתוך, בעיקרו לא מתוך המעמד הבינוני החילוני, ודאי לא הגבוה. אנחנו רואים את הבולטות שלו, בקרב קבוצות שהן דתיות, מתנחלות, חרדיות, עם נוכחות כזו או אחרת של מזרחים מדרג הביניים ומטה. כלומר, יש לזה מאפיינים מאוד מאוד ברורים. חייב להיות לזה תרגום באופן שבו הדברים מקבלים פרשנות, כאשר מדיניות האש מתבצעת בשטח, כלומר, פער שהוא בין מדיניות האש הרשמית, ככל שקיים דבר כזה, בין מדיניות האש הפרקטית בשטח, שנקודת המוצא שלה היא בעצם שכל מטרה היא מטרה מותרת, אחרי שאמרנו לאוכלוסייה להתרחק, על רגע זה אנחנו גם רואים חלק מהתאונות של של השבועות האחרונים, אבל אתה לא רואה כמעט קולות של מחאה או הסתייגות, שבנסיבות אחרות יכול מאוד להיות שהיית רואה אותם, קולות של מתינות כאלה אחרים בצבא.
כי מציגים את זה בעצם, שאם אנחנו לא נהיה יותר אגרסיביים בפעולה שלנו, אז נספוג יותר אבדות.
נכון מאוד.
ואז אתה אומר, אוקיי, אז עם כל הכבוד, אני לא רוצה גם... שחיילינו עכשיו יפלו קורבן לעניין
גם,
הזה.
גם התופעה הזאת של רגישות לרמות מאוד מאוד גבוהות של חללים, היא תופעה יחסית חדשה בחברה בישראל. שוב, אפשר ללכת איתה פחות או יותר עד מלחמת לבנון השנייה, הראשונה, סליחה, לא לפני כן. אבל התרגום שלה לכך שאתה בעצם מייצר סוג של מה שאנחנו סוציולוגית מכנים הרחקת סיכון מחייליך אל הצד השני, במקרה הזה אל אזרחים, שאתה ביד יותר קלה על ההדק פוגע בהם, כי אתה יודע שאם תאסס או תהיה יותר זהיר או יותר תנסה להבחין בין אזרחים ללא אזרחים, אתה עצמך עשוי להיפגע. זו תופעה חדשה בתרבות הצבאית הישראלית, פחות או יותר אפשר לומר מעופרת יצוקה ואילך, אנחנו לא ראינו אותה בבולטות הזאת שלה קודם לכן. רק כדי לזכור לרגע את ההיסטוריה הלא רחוקה, בקרב המאוד קשה בג'נין,
בחומת מגן.
בחומת מגן, חרף הטענות שיש על הצבא שהיה מאוד אגרסיבי, הוא נקט במדיניות אש, ודאי בכל מה שקשור להפצצות מן האוויר, מאוד מאוד זהירה, והדבר הזה גרם לכך שבסוד דבר, קבוצה גדולה של חיילי מילואים נפגעה,
אני חושב שג'נין הייתה זירה הרבה יותר קלה ממאז היום.
בוודאי, בוודאי, אבל עדיין הייתה זירה מאוד מאוד מאיימת, זה היה בכל זאת מחנה פליטים ממולכד ומאוד מאוד עמוס, והצבא נקט בו בזהירות מתוך כך שחושב שיש עוד שיקולים, שהם לא רק שיקולי הגנה על הכוח, ובסופו של דבר, כוח רב מאוד נפגע באותו אסון במה שקרוי האמבטיה של, של, של ג'נין, והעניין הזה הטיל צל כבד מאוד שראינו אותו רק הרבה עופרת יצוקה, ובלבנון השנייה,
צוק
איתן, כלומר, דרך זה התפתחה תפיסה שהיא הרבה יותר מהותית בצבא, שבעצם הוא בא ואומרת, אנחנו צריכים להרחיק סיכון. והתפיסה הזאת היא תפיסה שהפשילה וטיפסה לשיאים חדשים, בסיבוב הנוכחי. הפעם גם עם הצדקות שנובעות מלגיטימציה בינלאומית, או כפי שלנו, לפחות חשים שיש לנו לגיטימציה בינלאומית, לעשות כל מיני דברים, וכמובן לגיטימציה פנימית, ששוב, סנטימנט הנקמה קשור אליה.
אי אפשר לנתק את המלחמה הזאת מהסטארטר שלה, הנורא והיום של השבעה באוקטובר, ובסוף אני חושב שזה...
אי אפשר לנתק, אבל זה לא פותר אותנו מהצורך להסתכל על זה, ולהסתכל על זה בביקורתיות, ולהבין שיש לזה גם השלכות.
איזה? א', אפשר לשאול את משפחת קסטלמן איזה השלכות, כן?
א', אפשר לשאול את קסטלמן.
ואת כמובן שלוש המשפחות של החטופים.
נכון, אבל יש לזה השלכות אפילו אסטרטגיות, במובן זה שזו מלחמה שהצבא נלחם בה, והדרג הפוליטי שולח אותו ללחם בה, בלי שום מחשבה על היום שאחרי. וכתוצאה מכך היא מלחמה מדממת, מלחמה שאנחנו לא רואים לסוף, ובמיוחד לסוף הוא יהיה בלחץ בינלאומי, ללא היגיון פוליטי מובהק, וגם מבלי לשאול את השאלה, אוקיי, איך אנחנו רואים את יחסינו עתידיים עם האוכלוסייה הפלסטינית בעזה, שלא ממלא, לא ממלא כרגע שום תפקיד
בשיקולים. תראה, כשבאני סנדרס אומר את זה, תעשו את מה שאתם עושים בפחות נזק היקפי, או כשמקרון אומר את זה, בסדר.
אגבי, לא רק היקפי.
אגבי והיקפי, אז אין לי הפתעות, אבל תראה, אני אומר לעצמי, איזה דרך באמת יכולה להיות לנו לנצח את המלחמה הזאת, ולשמר איזשהו מספר עבדות סביר, כן? כל אחד, עולם ומלואו, זה לא מהשפה ולחוץ, זה אמיתי, כן? במציאות כאוטית נוראית, בבירת הטרור העולמית, שהקימו לנו כאן מתחת לאף, כן? בלי לעשות את הנזק ההיקפי הזה שאנחנו עושים, והאגבי.
החלופה היא לא חלופה צבאית, החלופה היא חלופה מדינית. זאת אומרת...
אבל זה לא רלוונטי לחמאס, החלופה המדינית, נכון? לא, כאילו, קודם אנחנו צריכים לשבור אותם.
או שכן, או שהיינו צריכים לחפש דרכים להידברות כזו או אחרת עם הרשות הפלסטינית, בשלבים הרבה יותר מוקדמים, אבל אם היה...
לא, משם, עזוב, אני שם אותך עכשיו בתוך... המתי הכללי, מכניס לך לנעליים של הרצי הלוי, בשבעה באוקטובר, אתה עכשיו צריך לשבור את החמאס ולהיכנס לרצועה, יש דרך צבאית לעשות את זה שתגווה פחות מחיר ולא תהרוג לנו יותר חיילים?
אתן לך לפחות דוגמה אחת, יש אפילו ויכוח קטן בין אנשי הביטחון, למשל האם התופעה הזאת שבה אנחנו נכנסים לכל שכונה ומתארים אותה, והתיאור הזה הוא תיאור שעולה בהרבה מאוד דמים, גם פה ושם לאזרחים, או לאזרחים אסתים, והרבה מאוד גם לנו.
בדוצים.
בדוצים, או בכלל, או בקרבות רגילים, כן? בסוף הדבר. האם ההיגיון הזה הוא באמת היגיון נכון? האם לא היינו צריכים להתמקד בנכסים אחרים של של החמאס? אבל שוב, זה לא יכול להיות מנותק מהיגיון מדיני, והדבר החשוב הוא, כי אתה ביקשת לרגע שאני אכנס בכל הצניות לנעליים של הרצי הלוי, שהם נעליים מאוד קשות בימים אלה כמובן, היו רמטכ"לים בעבר שיכלו להתייצב מול הדרג המדיני ולהגיד, מה שאתם דורשים ממני איננו משימה צבאית טהורה, אלא מתחייב פה גם איזשהו היגיון או איזשהו חזון מדיני, ועד שאתם לא תחשבו עליו, אנחנו כצבא מתקשים מאוד לתפקד. זה קרה בעבר, אפילו בצורה מסוימת, במה שנקרא אינטיפאדת היחידים, בתקופתו ב-2015-16, כשגדי איזנקוט היה רמטכ"ל, כלומר לבוא לדרג המדיני ולהגיד, בבקשה תבלמו את עצמכם, משום שמה שאתם מבקשים לעשות, אין לו היגיון מדיני, וכתוצאה מזה אנחנו צבאית, לא נספק, נוכל לספק לכם את הסחורה. השיח הזה לא קיים. שוב, אני מקבל את מה שאתה אומר, בלית ברירה, ששביעי באוקטובר הציל צל כל כך כבד, שבעצם קיעה את החושים.
אני אומר לך רגע, מה הלך המחשבה שאני מפעיל, כן? בתור בן אדם באמת שמזדהה עם קו המחשבה שאתה משקף כאן. שאחרי השביעי באוקטובר, אנחנו חייבים לשבור את החמאס. אנחנו חייבים לשבור את החמאס, ואני בעד מדיני, ואני נגד הדיבור על הרש"פ, כמו שנתניהו עושה את זה, מצרכים פוליטיים, הכל בסדר, כן? אבל לשבור את החמאס זה משימה צבאית. והשאלה, אני מאוד אהבתי את האופן שבו הרמטכ"ל דיבר בעניין הפתיחה מאש, בעקבות הטראומה שהראה בשבוע שעבר, ואני גם רוצה לקוות שאולי הטראומה הזאת, יחד עם האירוע הנוראי שקרה בירושלים לפני שבועיים וחצי, אולי כן יכבידו את היד על ההדק איפה שלא חייבים, אבל צבאית, המשימה היא צבאית.
אני כתבתי מאמר לארץ 20 יום אחרי שהמלחמה החלה, שבדיוק עסקה ברעיון הזה של מיתותו של החמאס. ולצורך העניין עשיתי את מה שכאיש אקדמיה לא פעם אני עושה, ופשוט הלכתי לקרוא קצת את ההיסטוריה. וראיתי שההיסטוריה של המלחמות החדשות מלמדת שניסיונות להפיל משטר ולהחליף אותו על ידי לחץ צבאי מבחוץ ולכונן משטר אחר יציב, אלה ניסיונות שבדרך כלל נכשלו. בעידן החדש, והדוגמה של גרמניה ויפן שלפעמים נותנים אותה היא דוגמה לא מוצלחת.
הדוגמה האחרונה זה אפגניסטן, ששם זה נכשל בעצם אחרי 20 שנה של ניסיון.
אפגניסטן ועיראק, ואם תרצה הכאוס שהמערב זרה במקום כמו לוב, ויש לא מעט דוגמאות כאלה. כלומר, המסקנה שלי לפחות הייתה שהרעיון הזה הוא רעיון שאין לו על מה, אין לו על מה לסמוך, והתוצאה שלו תהיה אחד משניים, או שלא נצליח, שזה בעיה מאוד קשה, ויתכן שאנחנו לזה הולכים, או שנצליח יותר מדי ונפורר את שלטון החמאס באופן שלא יצמח שום מוקד שלטוני אחר, והפיצול הזה בתוך עזה בסוף הדבר יזיק לנו, כי אז התנהלו שם קרבות פנימיים בין קבוצות שונות מן הסתם גם יפגעו בישראל, שתיעדר כתובת שלטונית מרכזית. ולכן, עם כל הצער והכאב שאחז גם בי בשביעי באוקטובר והזעם הרב על הדבר הזה, צריך גם להסתכל על אפשרויות שהן אפשרויות ריאליות.
והן?
לדוגמה, הידברות עם הרשות הפלסטינית, כחלק מחזון הרבה יותר, מדיני הרבה יותר רחב, שתיקח את השלטון. היו הרעיונות שהשמיע למשל סלאם פייאד, שהיה ראש הממשלה הפלסטיני קודם, אדם מאוד אהוד במערב וגם בישראל, שדיבר על שילוב פוליטי של חמאס, אבל לא שילוב צבאי. זאת אומרת, יש רעיונות שונים. הרעיון הזה שאנחנו הולכים והורסים והורגים גם, בלי לחשוב על היום שאחרי, הוא בעיניי זו תופעה מאוד מאוד בעייתית, בעייתית מנקודת מבט אסטרטגית ביטחונית ישראלית, נעזוב לרגע את המוסר או ערכים אחרים או את המשפט. קודם כל אסטרטגית, כמי שרוצים את טובת עצמנו.
איזה השלכות, כמובן שזו שאלה היפותטית, כי אין דרך להשיב עליה בצורה שאקדמיה היה משיב עליה, כן? אבל איזה השלכות ארוכות טווח, מכוננות, יהיו למלחמה הזאת על דמותו ותפקודו של צה"ל?
יש דבר אחד שאני די מוכן להסתכן ולומר אותו. אותם תהליכים שאנחנו מכירים אותם בערך ב-15 השנים האחרונות, שבו הצבא הופך לזירה פנימית של מאבקים, שקשורים כמובן לשיח זהויות, ולפוליטיקת זהויות, אבל קשורים גם לתהליכים פנימיים בצבא, של החלשות גיוס החובה, והשינויים החברתיים בתוך הצבא. סוג כזה של מאבקים, אין לי כל ספק, וחלק מזה זה גם המאבק שדיברנו עליו, הסמוי, אפשר לומר, בין הצבא הטכנולוגי לצבא של הלואו-טק, או חלקו צבא שאפילו של צווארון כחול, חלק מהמאבקים האלה התעצמו לאחר המלחמה, בפרט אם נזכור דבר אחד, שזה כרגע נקודת המוצא שלי, והיא שיהיה פער מאוד משמעותי בין האופן שבו הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד קבוצות, ציירו לעצמם, דמיינו לעצמם, את הישגי המלחמה העתידיים, במונחים באמת של הישג צבאי בלתי רגיל, לבין המציאות, שתהיה הישג הרבה יותר מצומצם, כן שרידות כזו או אחרת של חמאס או של קבוצות טרור אחרות, כן ויתורים שישראל תצטרך לעשות בלחץ בינלאומי, מה שיביא לא מעט קבוצות, ודווקא את הקבוצות היותר מקריבות לשאלה האם למען הדבר הזה הקרבנו. והמתחים האלה, כאשר נזכור ברקע מאבקים שהתפתחו והוא עצמו כתוצאה מהמהפכה השלטונית, שגם לה היה השלכות על הנעשה בתוך הצבא, גם כרגע אנחנו לא עוסקים בזה, דיברנו על גיוס נשים ותופעות אחרות, סוג הזה של המאבקים הפנימיים האלה בתוך הצבא, אני מרשה לעצמי להתנבא ולומר שהם יתעצמו ולא יירגעו לאחר המלחמה הזאת.
לא יכול להיות, אבל שנראה אולי חזרה של האוכלוסיות שנטשו את אותן יחידות, בוא נאמר, סליחה על ההגדרה הגסה, השבט הלבן, יחזור לחיר, יחזור לשריון, אנחנו רואים את השריון שוב פעם ככה מקבל את מקומו, את התהילה שלו.
השבט הלבן, שוב ככינוי מאוד מאוד סטריאוטיפי, ביום שאחרי המלחמה יצטרך, ירצה לדאוג חזרה לרווחתו, להכנסותיו, לקיומו הכלכלי, לקריירה שלו, הרבה מאוד מתוכו ימשיכו לשאול את השאלה ששאלו ערב המלחמה, אם בכלל מקומם בארץ, ולא לנצל את האפשרויות להגר מכאן. אנשי מילואים שחלקם הגדול באים עדיין מתוך השבט הלבן הזה, יחזרו למציאות שתתפח על פניהם, של עסקים שנהרסו, של מדינה שאיננה איננה עוזרת. לכן המחשבה שהשבט הלבן, שוב, ככינויו הסטריאוטיפי, תראה אותו במאבק על מי ייכנס ראשון לכיפת צריכי הטנקים, לפי דעתי זה תרחיש לא סביר.
זאת אומרת, בעיקרון קשה לשאוב ממך איזושהי מחשבה אופטימית, נגיד.
נקודת המוצא שלך צריכה להיות, כפי שפתחת בה, כולנו על פרוזק.
אתה רוצה להיות אופטימי, קח פרוזק.
כן, עכשיו אני, כיוון שאני לא לוקח פרוזק, אני חייב להתוודות.
גם אני.
אוקיי, אז אני מניח שזה לא יסיק רגע לתדמיתי בשידור הזה, אז אני מרשה לעצמי להישאר ריאליסט.
כן. טוב, תשמע, מה עוד, אנחנו ככה קרובים לסיום שיחתנו, אבל מה עוד אפשר, נגיד, חוקר כמוך, שבאמת עיתות השגרה והשלום מקדיש ללמידה על התפר של צבא וחברה וזה, מה עוד הוא לומד מהמלחמה הזאת? איזה עוד דברים ככה הוא רואה שאנחנו פחות אולי שמים אליהם לב?
אחד הדברים המרכזיים ביותר מבחינתי זה להבין שהנתק הזה שאנחנו רגילים אליו, דעתי מאז האינתיפאדה השנייה, בין הפוליטי לבין הצבאי, מבחינה זו שההיגיון הצבאי משתלט על הפוליטי, הוא מסוכן מאוד. הוא גם אנומלי במושגים של כל דמוקרטיה מערבית אחרת, שבה יש עדיין היגיון פוליטי שהוא זה שמכוון את הצבא. צבא תפקידו אולי להסתער, אבל יש דרג פוליטי שתפקידו לומר לו על מה להסתער, מה קודם, מה אחר כך, אם בכלל להסתער. ואחד, אני לא יודע אם זה הלקח מהמלחמה הזאת, אבל זה בהחלט בא לידי ביטוי מאוד מאוד בולט במלחמה הזאת, שההיגיון הפוליטי כמעט ניגף מפני היגיון הצבאי, והיגיון פוליטי זה גם היגיון צבאי
שהפוליטיקאי... הרבה פעמים היגיון הצבאי היה כוח מרסן, שפוליטיקאים... יש סיפור ידוע, שאריק שרון הגיע לפיקוד דרום בשיא האינטיפאדה השנייה, ואלוף פיקוד הדרום היה דורון אלמוג, ואז רק הפאורפוינט נכנסו בעצם לשימוש נרחב, אז הייתה מצגת והפוינטר ו... ואז שרון, הוא היה בן אדם שהסבלנות שלו הייתה משאב מוגבל, כן?
בטח לא לפוינטרים, כן.
אז הוא הצביע על הפוינטר הזה של דורון אלמוג, אני חושב שזה דורון אלמוג היה, ואמר, תשמע, כשאני הייתי בעזה, כן, לא היה לנו את הצ'ופצ'יק הקטן הזה, כן? אבל ידענו להילחם בטרור. אז זה גם כן אולי משקף את הקונפליקט הזה תמיד בין מה שהיה פעם לבין...
זה משקף כמובן שינויים תרבותיים בתור הצבא, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, גדי איזנקוט, שאינני ממעריציו הגדולים, אבל בהחלט אדם עם חשיבה פוליטית, מדינית, גם כרמטכ"ל, לא פעם ניסה להציב סכרים בפני הדרג הפוליטי, והוא לא חובב פאוורפוינט, אני לא יודע אם הוא אפילו תפעל דבר כזה, אבל בהיגיון המאוד מאוד פשוט שלו, הוא אמר דרג הפוליטי, לא אינטיפאדה חריפה, לא אגרסיביות בגדה, וכן בואו נמצא את האפשרויות להסכם גרעין עם איראן, ולא נמהר להסתער על עזה. כלומר, הצבא בהחלט מילא תפקיד היסטורי חשוב, ודאי מאז יום כיפור, בהצבה של מגבלות מפני השימוש בכוח, והדבר הזה הלך לאיבוד.
ובייחוד באירוע הזה, שבעצם הצבא חש מושפל, וחש שהוא חייב להחזיר את הדימוי שלו, קודם כל לעצמו, ולאויבים.
אין דבר יותר מסוכן מאשר צבא מושפל. והצבא הזה מושפל, פחות או יותר מאז שקמה הממשלה הנוכחית, כאשר הוא מואשם במורח לב, עוד יותר לאחר הפיכה המשפטית שהוא מואשם בכך, שהוא לא הצליח לרסן, והוא כנראה גם לא כל כך ניסה, את הטייסים שאימו לה, או הפסיקו את ההתנדבות, והשפלה הזאת הגיעה לסיעה בשביעי באוקטובר, וצבא מושפל הוא צבא מאוד מאוד מסוכן.
תשמע, מה שיפה כאן, לדעתי זה הפרק אמרנו 147, וזה פעם הראשונה שאני יודע שהמשפט האחרון בפרק, אותו אני הולך לעשות כותרת. זה הכותרת. אין דבר יותר מסוכן מצבא מושפל, והצבא הזה חש מושפל בשנה האחרונה.
חבל שלא התחלנו בזה, אבל בסדר.
נכון, פעם באה, שיהיה לך מאיפה להתחיל. טוב, פרופסור יגיל לוי, היה מאוד מעניין, עברה לי מאוד מהר השעה הזאת. אני רק אספר לך ולמאזינים, בכל אופן איזה סיפור, אתה יודע, כנראה אי אפשר ללמוד ממנו איזשהו משהו ברמה האקדמית, אבל אני בבוקר, אחרי שאני מוריד, אני גר במרכז תל אביב, אוקיי?
כן.
ואחרי שאני מוריד את
השבט הלבן.
השבט הלבן, אבל ממש בצנטרום של הפיילה של השבט הזה. וכשאני מוריד את הילדה בגן, אז אני הולך לקנות לי קפה, אוקיי? זה הקפה הראשון שלי של הבוקר.
אספרסו מן הסתם.
לא, דווקא אמריקנו עם קצת חלב. וגם כן לא מאוד, זה לא בוץ. הבוץ אני שומר לשעות אחר הצהריים. וזה נמצא ממש במקום שהוא תמצית, כאילו התל אביביות נגיד, וכל בוקר אני רואה שם מלא חבר'ה במדים. זאת אומרת, חלקם מילואים ניקים, וחלקם הרבה גם בנות במילואים, לא לכולם יש נשק, זה אומר שחלקם ביחידות עורף שמוכרים לזה, אבל, ואני שואב מזה, ודרך אגב, והמון אתה רואה גם בתל אביב, חבר'ה, על אזרחים נשק, זאת אומרת, שהם הגיעו לאפטר מהמילואים, והם הולכים איתם לנשק, ומהדבר הזה אני שואב בכל אופן איזשהו עידוד מסוים, שגם בתל אביב.
הכל בעיני המתבונן.
זה תמיד נכון. פרופסור יגיל לוי, תודה רבה לך.
תודה לך, נדב. על השיחה
המרתקת. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נהיה כאן בהמשך השבוע עם מוסף. וזהו, ביי ביי, להתראות.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stephens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.
Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Tempur-Adapt collection at Ashley brings you one-of-a-kind body-conforming technology, making every sleep tailored to be your best. The collection also features cool-to-the-touch covers and motion absorption to help minimize sleep disruptions from partners, pets, or kids. Shop the all-new Tempur Adapt collection at Ashley in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.